עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת פאה בדף כף א', בעיצומה של הלכה ב', בואכה דף כף ב'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם הטהורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה. תהן נשמתם צרורה בצרור החיים ולהמשך רפואתו השלמה ואמירה של נתן בן רחל, שיזכה לשוב לימי עלומיו בבריאות איתנה לחיים טובים ולשלום. אנחנו כאן בעיצומה של הלכה ב', והגמרא כאן דנה ומביאה את השאלה אודות מה שלמדנו במשנה, שאם אני מתכוון לזכות בכמה מחוברת לקרקע שהיא פאה, והוא לא רוצה לזכות בה בכך שהוא קוצר אותה, אלא בכך שהוא זורק עליה או את עצמו או חיטין אחרות לושות, הרי שהוא אינו קונה באופן כזה, ואף ראינו שקונסים אותו היטיב מקשה רבי יעקב בר אידי, קום לפני ריש לקיש והתנינה, ולא אומרת המשנה, ראה את המציאה ונפל לו עליה אהובה אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה, ואילו הראשון שלא עשה שום פעולה קניינית לא קנה. ואם אתה סבור לומר שכל דבר המצוי בתוך דלת עמותיו של אדם, הרי שהוא זכה בו, כך שיטתו של ריש לקיש, בהקשר למה שלמנו על דוד המלך, הרי אם כן, הראשון שהמציאה הייתה בדלת עמותיו, ללא שעשה שום פעולה קניינית, הרי זה כבר היה שלו. אם כן, מדוע השני זכה ולא הראשון? מתרץ הירושלמי אמר לטיף תורש להעמיד בשלו, אמר יזכו לרבה עמות שלי. באמת הראשון, אם הוא היה מתכוון והיה אומר, או אותו אדם שנופל על המציאה היה אומר שארבעת עמותיו יזכו לו, הרי שהוא היה זוכה בזה. אבל היות והוא לא התכוון לומר כך, הרי שהוא לא יצא בזה ידי חובה, והוא לא קנה. והתירוץ הזה גם מביא הבבלי בממציאה בדף י' עמוד ב'. אבל הגמרא שמקשה, אם באמת ארבעת עמותיו של אדם קונות לו, מדוע הוא יש לו לומר, כפי שמביא כאן הירושלמי, יזכו לי ארבע עמות שלי, הוא הרי צריך לקנות באופן פסיבי, ללא שעושה שום פעולה. ולכן הגמרא שם, בממציאה בדף י' עמוד ב', פרק 2 מוחזין מיישבת, שמכיוון שהוא נפל על המציאה, הרי שבכך הוא גילה בדעתו שהוא לא מתכוון שארבע עמות יקנו לו ללא הפעולה. ומכיוון שארבע עמות קונות לו ולא הנפילה, הרי שבאמת הוא לא קנה. שואל הירושלמי, ועתני נפל לו עליה, פירס תליתו עליה, מעבירין אותה ממנה. ונשאלת השאלה, מדוע הוא לא קונה בקניין ארבע עמות? מתרץ הירושלמי, אמר לאודי, גם כאן מדובר בשלו אמר יזכו לארבע עמות שלי, אבל באמת אם הוא היה אומר יזכו לארבע עמות שלי, הרי שבכך הוא היה קונה, כך מיישב הירושלמי. ועתני רבי חייא, קושיה נוספת מקשה הירושלמי. שניים שהיו מתקדשים על העומר, כאן מדובר על שיחה, וכמובן שהם עניים, שאם הם לא עניים הם לא יכולים לזכות בשיחה. הוא בא אני אחר, כלומר שלישי, וחטפו מלפני השניים הראשונים שהיו מתקדשים ביניהם. הרי שהשלישי הוא זה שזכה בו ולא השניים, כי הוא עשה פעולה קניינית, ואילו הם לא עשו פעולה קניינית. ושוב חוזרת השאלה, אם ארבעת עמותיו של האדם קונות לו, הרי שהשניים הראשונים או לפחות אחד מהם קנה, בכך שהוא היה הראשון שהשיחה הייתה בדלת עמותיו. אם כן, מדוע השלישי קנה ולא הם? מתרץ הירושלמי שוב, אמר לאודי, גם שם מדובר, אותו תרוץ בשלו אמר יזכו לארבעה עמות. אבל אם אחד מהשניים הראשונים, זה שהמציאה שהשיחה הייתה בדלת עמותיו, היה עומד וזועק יזכו לארבעה עמות שלי, הרי שבכך הוא היה קונה. ומבאר הפני משה, שרבי יעקב בר אידי סבר שדווקא במשנה במסכת בבא מציעא, שמדובר במציעא, שם הוא צריך לומר שהואיל ונפל על המציעא, הוא גילה בדעתו שהוא לא רוצה לקנות אלא בנפילה ולא בארבעה עמות. אבל משנתנו שעוסקת בפאה, באמת יש לומר שאני זוכה בדלת עמותיו, למרות שהוא גילה בדעתו שהוא רוצה לזכות בנפילה, ולכן הקשה פני משה, ולכן מבאר הפני משה שהקשנו משם, וחידש לו ריש לקיש שגם בפאה הנה אני זוכה, אלא אם כן הוא אומר יזכו לארבעה עמות שלי, אבל אם הוא נופל על המציאה, הוא עושה כל פעולה אחרת, הרי שבכך הוא מגלה בדעתו שהוא לא מעוניין לזכות בדין הארבע עמות שזוכות לו ללא שום פעולה, ולכן הוא לא קנה בכלל, ולכן השלישי הוא זה שהגיע וקנה. אמר רבי יסה, אמר רבי יוחנן, זו בגיטין מה שאין כן במתנה. הירושלמי כעת מביא ממרה של רבי יוחנן שחולק על ריש לקיש, ורבי יוחנן עוסק על המשנה בגיטין הנחת, ששם המשנה אומרת שאדם הזורג עד לאשתו, העומדת ברשות הרבים, והגט נפל קרוב לה, הרי שבכך היא מגורשת, ואם הגט נפל קרוב לו, אינה מגורשת, ואם ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, הרי שהיא ספק מגורשת, והמקור לכך אמרה התורה בדברים כ"ד ונתן בידה, וחכמים דרשו שגם חצרה קונה לה, והוסיפו שאפילו דלת המוטב של האדם קונות לו. ואומנם, לדעת רוב הראשונים מן התורה היא נשאר מתגרשת, אלא כשמגיע הגט לידה ולחצרה ממש, אבל תקנת חכמים, שגם אם הגט מגיע לדלת עמותיה של האישה, הרי שבכך היא מתגרשת, ועל כך מביא רבי יוחנן, שמה שראינו במשנה, שאם הגט נפל קרוב לה היא מגורשת, זה בגיטין מה שאין כן במתנה. כלומר, אם אדם מעוניין להקנות מתנה לחברו, והוא זרק לו את המתנה קרוב לו בשוק, הרי שאותו אדם לא קנה את המתנה. והמאמרה הזאת מובד בגיטין, הנחד בלשון הבא, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, לגיטין אמרו ולא לדבר אחר. ומה ההבדל בין גיטין לבין מתנה? ביארו הראשונים שיש תקנה מיוחדת שחזל תקנו, שדלת עמותיה של האישה קונות לה, בגלל חשש של עיגונה שלא תהיה עגונה. אבל לגבי מתנה ולגבי כל פעולה אחרת, אנחנו לא אומרים שבאופן פשוט, דלת עמותיו של אדם קונות לו. אומר הירושלמי, רובה דרבי יוחנן ורובה דריש לקיש. רבי יוחנן בעצם סבור שמתנה אדם לא קונה בדלת אמות. וריש לקיש אמר שאדם קונה בארבע אמות לגבי מציאה. בא ירושלמי ואומר יש חידוש, יש רובה מלשון רבותה. רובה יש חידוש בשיטתו של רבי יוחנן וחידוש בשיטתו של ריש לקיש. רובה דריש לקיש, מה החידוש בדברי ריש לקיש שאמר שלגבי מציאה דלת אמותיו של אדם קונות לו? מה עם מציאה שאינו זוכה במידעת אחר? כי אדם אחר לא יכול להקנות לך מציאה. בכל אופן, הרי הוא זוכה בה בתוכה באמות. כלומר, הבא, את אמותיך קונות לך את אותה מציאה, מתנה שהוא זוכה במידעת אחרת, כי אדם אחר יכול להקנות לי מתנה. לא כל שכן שדלת אמותיי יקנו לי את המתנה. יוצא שריש לקיש בא לחדש, שאפילו מציאה קונים בדלת אמות, וקל וחומר שמתנה קונים בדלת אמות. רובה דרבי יוחנן, מה החידוש של רבי יוחנן? מה עם מתנה שהוא זוכה במידעת אחר שאדם אחר יכול להקנות לי מתנה? בכל אופן, אינו זוכה בה בתוכה באמות, כי לפי רבי יוחנן החידוש שדלת אמות קונות לא חל על מתנה. מציאה שאדם אחר לא יכול להקנות לי, לא כל שכן שהיא לא תיקנה בתוך דלת אמות, יוצא שמה החידוש של רבי יוחנן? שדלת אמות לא קונות לא מתנה וקל וחומר שלא מציאה. היטיב מקשה רבי זעירה לפני רבי יסע, והתנינה, הרי המשנה בגיטין אומרת, וכן לעניין הקידושין. שם, אותה משנה בגיטין ההנחת שאומרת, שאדם שזורק גט לאשתו קרוב לה היא מגורשת, המשנה שם אומרת שגם לגבי קידושין, אם אדם מקדש אישה בכסף וזורק את הכסף מרצונה קרוב לה, הרי היא מקודשת. וכאן לכאורה זה כמו מתנה. אם כן, אנחנו רואים בניגוד לדבריו של רבי יוחנן שסבור, שכל דין דלת אמות שקונות, זהו דין ייחודי רק לגבי גיטין ולא לגבי מתנות ופעולות אחרות. כאן אנחנו רואים שקידושין זה כמתנה, והיא כן זוכה והיא כן קונה. זאת בניגוד גמור לדבריו של רבי יוחנן. אמר למתרץ רבי יסע, אין כאן קושיה, היא גיטין, היא קידושין. כלומר, כאשר חכמים תקנו שלגבי גיטין דלת אמות של האישה קונות לה לגבי גט והיא תהיה מגורשת, הרי שחזל תקנו שאותה תקנה תהיה גם לגבי קידושין, שבדלת אמותיה אם יזרקו לה את הכסף והיא מעוניינת להתקדש, הרי תהיה מקודשת. והבבלי בגיטין ההנחת מביא את התירוץ ויצא והייתה כתיב, מכיוון שהתורה היא קישה דיני גיטין לדיני קידושין, ויצא מביתו זה גיטין, והלכה והייתה לאיש אחר זה קידושין, הרי ששם אנחנו רואים שהדינים שחכמים מתקנים לגבי גיטין, הם רלוונטיים גם לגבי קידושין, ואם כן למרות שאדם לא יכול להקנות מתנה לחברו בתוך דלת אמות לדעתו של רבי יוחנן, הרי שבכל זאת המשנה סבורה שלגבי קידושין בדומה לגיטין, דלת אמותיה של האישה אכן קונות לה. ושואלים הראשונים, הרי אם כל העניין שחזל תקנו, שדלת אמות של האישה יקנו לה לגבי גט, זה מחמת עיגון שהיא לא תהיה עגונה, אם כן מדוע תקנו את אותה תקנה לגבי קידושין? ותרצו הראשונים, שמכיוון שבתורה יש הקש בין גיטין לבין קידושין ויצא והייתה, הרי שכאשר חזל מתקנים תקנה בגט, אותה תקנה קיימת בקידושין, למרות שהסברה לא קיימת לגבי קידושין. שואל הירושלמי והתנינן, וכן עניין החוב, הרי אותה משנה בגיטין ההנחת לא מסתפקת ואומרת שבגט ובקידושין דלת אמות של האישה קונות לה, אלא גם לגבי החוב, אם אדם חייב לחברו כסף, והמלווה אמר ואישר ללווה שיזרוק לו את הכסף, והכסף הגיע קרוב למלווה, הרי שבכך פרה הלווה את החוב. אם כן, אנחנו רואים שגם לגבי מתנה, לא רק לגבי גיטין וקידושין, דלת עמותיו של האדם קונות לו. מתרץ הירושלמי זה לא קושייה. אל תקשה עליי מהלוואה, כי בהלוואה זה לא כמו מתנה. באמת מתנה, אדם לא יכול להקנות לחברו, בכך שהוא זורק קרוב לו. איי, למה אם הלווה זרק למלווה את הכסף? והכסף נפל קרוב לו, הרי שהוא פרה את החוב, זה מדין אחר. אמר לשכנים, אמר לזורקהו לים, ויהיה מחול לך, מחול לו. הרי המלווה יכול למחול בכל רגע ללווה על החוב. ואפילו אם המלווה יגיד ללווה, תזרוק את הכסף לים, ובכך אני מוכר לך על הכסף, והלווה יזרוק את הכסף לים, הרי שהלווה כבר לא חייב למלווה את הכסף. יוצא שזה לא פועל מדיני קניינים, אלא מדיני מכילה. והרי ידוע שמכילה אינה צריכה קניין. היות ומכילה אינה צריכה קניין, הרי שכאן הלווה פורע את החוב למלווה, ללא שהוא עושה שם פעולה קניינית, אבל זה לא מדין קרוב לו. אלא זה כל דבר שיגיד המלווה, יהיה הדבר השטותי ביותר, ועל ידי כך הוא ימחל ללווה על החוב, הרי שהחוב יהיה מחול. והבבלי בגיטין מביא את תשובתו של רבי יסע בנוסח מעט שונה, אך רבי מעסקינן שאמר המלווה ללווה, זרוק לי חובי, ותיפטר, יוצא שבכלל אין שום דמיון לפעולה קניינית, ולכן הקושייה ממעילה יורדת. שאלה ירושלמי מעטה, אפילו קרוב ללווה זכה ללווה. אם כן, מדוע אם החוב שהלווה פורע למלווה וזורק אליו, אם הכסף נופל קרוב ללווה, הדין הוא שהלווה לא פרע את החוב. ותנינן הרי המשנה אמרה, קרוב ללווה הלווה חייב, אם לפי שיטתך זה לא פעולה קניינית. בכל מצב שהלווה ייפטר כי הוא זרק את הכסף. מתרץ הירושלמי לא, יש כאן תנאי, שכן אם אמר לו זורקהו עד שיכנס לרשותי, ועדיין לא נכנס ברשותו. המלווה אומר ללווה, אם תזרוק את הכסף והכסף יהיה קרוב אליי, אני מוכר לך על החוב. זה לא מדין פעולה קניינית. אבל יש כאן תנאי, תזרוק את זה קרוב אליי, כמו שאם המלווה היה אומר ללווה, אם תזרוק את הכסף לים, אני מוכל לך. אם הוא היה זורק לים, הוא היה מוכל לו. ואם הוא היה זורק לא לים, אלא לאיזשהו מקום אחר, אז זה לא היה מחול. זה לא מדין פעולה קניינית, וזה גם לא מדין פיראון. זה מדין קיום התנאי שהמלווה מוכל ללווה על החוב, בהינתן שקיים הלווה את התנאי. מביא ירושלמי מעשה מרבי אבאו, כל אילן את הטובתה, כל אלו הקושיות והתשובות. דאב הרבי זירה שהיה רבי זירה מוטיב מקשה קומה לפני רבי יסע. ריש לקיש היה מקשה מוטיב קומה רבי יוחנן. מקבל מיני ופטר לבילן פטריה. ורבי יוחנן קיבל את הקושיות ותירץ את אותם התירוצים. כעת נראה בסייעת הדשמי הלכה ג' אומרת המשנה. פאה, אין קוצרין אותה במגלות ואין עוקרין אותה בקרדומות. כלומר, ישנו חשש שאם העניים כאשר הם רוצים לזכות בפאה, יגיעו עם מגלות ועם קרדומות ויתחילו לקצור, הרי שישנו חשש שמחמת שיש בידיהם כלי משחית, הרי שמרוב לחץ ודוחק העניות, שכל אחד ירצה להתקוטט ולריב עם חברו, בכדי לזכות בעוד מספר חיטים מחמת עניותו, הרי שישנו חשש שהם יקו איש את רעהו. ולכן כדי שלא יקו איש את רעהו, חזל תקנו שאת הפאה לא ניתן לקצור לא במגלות, ואין עוקרין אותה בקרדומות, כל זה למען שלומם של העניים. לשון הפני משה, פאה אין קוצרין אותה במגלות שקוצרין בהם חיטים וסוערין, בקרדומות אין הברזלים גדולות עקומים שקוצרין בהם שיפון ושיבולת שועל, כדי שלא יבואו, שלא יעקו איש את רעהו כשיבואו לידי קטטה. אומרת המשנה שלוש ובעיות, כלומר שלושה זמנים, ישנם ביום שהעניים רשאים להיכנס בכדי ללקוט את הפאה. ובטעמו של דין זה הביאו הראשונים, שאין העניים רשות ללקט את הפאה, אלא אם כן בעל הבית או שלוחו נמצאים בשדה. ובכדי שלא יצטרכו בעל הבית והעניים להתבטל ממלאכתם, הרי שקבעו לכך זמנים מיוחדים, בשחר, בחצות ובמנחה. רבן גמליאל אומר, לא אמרו את הזמנים הללו, אלא כדי שלא יפחתו מהם. אבל אם רוצה בעל השדה להוסיף זמנים נוספים, הרי שהוא יכול. ורבי עקיבא אומר, לא באו, אלא כדי שלא יסיפו. אבל לפחות אפשר, להוסיף אי אפשר. אומרת המשנה של בית נמר, היה מקום שכך הוא היה נקרא בית נמר, וכנראה זהו המקום שהתורה מזכירה במדבר למד בית, בעבר הירדן המזרחי, בית נמרה, היו מלכיתין על החבל, היו קוצרים את צדותיהם, על פי החבל, חבל זה דבר שבו היו מודדים, אומר כאן הפני משה, שהיו קושרים חבל בצד הקמה וקוצרים והולכים עד שיחלה החבל, ומניחים פאה להחבל וחוזרים וקושרים וקוצרים ומניחים פאה, והיינו מכל אומן ואומן, כלומר מכל שורה ושורה, היו מניחים פאה בכדי שהעניים יוכלו ללקוט, ונותנים פאה מכל אומן ואומן, מכל שורה ושורה. שואל הירושלמי, מה הובעיות? המשנה כאן אומרת שלוש הובעיות, מה זה המילה הזאת? עונה הירושלמי, הכוונה זמנים. כמה דתמה, כפי שנאמר בעובדיה א' פסוק ו', איך נחפשו עשיו? נבעו מצפוניו. מה זה נבעו? נבעו זה מלשון, התגלו, יוצא שהובעיות, זה זמנים. שבזמנים הללו בעל הבית נגלה לעניים, ובאותם הזמנים הללו, העניים לוקחים את הפאה מידי בעל הבית. בשחר, בחצות ובמנחה. מביא הירושלמי את הרמב"ם של שלושת הזמנים הללו בשחר, מפני המניקות, ישנן נשים עניות, שרוצות לבוא וליטול פאה בכדי שיהיה להם אוכל, ובבוקר הילדים ישנים, ואז הן יכולות לבוא וללקוט את הפאה, ובחצות מפני התינוקות, זהו הילדים העניים שמגיעים בעצמם ללקוט. ובמנחה מפני הנמושות, אלו הזקנים העניים שלא יכולים להגיע לא בשחר ולא בחצות, אלא מגיעים במנחה לאיתם. רשב"ג אומר לא אמור את הזמנים הללו, אלא כדי שלא יפחתו, אבל להוסיף אפשר. לכן מביא הירושלמי, ואם רצה להוסיף, לפי שיטת רשב"ג, הרי שבאמת אפשר להוסיף. אבל רבי עקיבא חולק ואומר בדיוק הפוך, לא אמרו את הזמנים הללו, אלא כדי שלא יוסיפו עליהם. האם רצה בעל השדה לפחות מהזמנים הללו, הרי שהוא בוודאי פוחת. ולהלכה פסק הרמב"ם מלכות מתנות עניים פרק ב' הלכה י"ז, לא כרבן גמליאל ולא כרבי עקיבא, אלא שאי אפשר לא להוסיף ולא לפחות מהזמנים הללו, כי לפי שיטת הרמב"ם יש שלוש שיטות במשנה, דעת הנקמה של שלושה הזמנים, אין פוחתין ואין מוסיפין והלכה כמותו. דעת רבן גמליאל שיש כאן שתי גרסות, או רשב"ג או רבן גמליאל, שניתן להוסיף ואי אפשר לפחות, ודעת רבי עקיבא שאפשר לפחות ואי אפשר להוסיף. ופסק הרמב"ם כתנא נקמה שאי אפשר לא להוסיף ולא לפחות. ראינו במשנה של בית נמר, היו מלכיתין נוטה עם החבל, ונותנין פאה מכל אומן ואומן, תניא בשאול אומר, מזכירין אותן לגנאי, ומזכירין אותן לשבח. כלומר, יש כאן גם צד לשבח, וגם צד לגנאי בהתנהלותם של אנשי בית נמר. מזכירין אותן לגנאי שהיו נותנין פאה אחד ממאה, ולא בשיעור אחד משישים, כפי תקנת חזל. ולכן הזכירו אותם לגנאי, כי הם הביאו למעשה שיעור מופחת. ויש שכתבו שהם יפרשו אחד ממאה מפני שהם סברו שאין דין פאה חמור שם בעבר הירדן המזרחי. זוהי מדינת ירדן של זמננו, ומכיוון שאין שם חיוב פאה כמו בארץ ישראל, לכן הם הקלו להפריש אחד ממאה ולא אחד חלקי 60. ממשיכה הגמרא ואומרת, רק יש לציין שהבבלי בחולין בדף קוף למדיין אומר שגם בחוץ הארץ במקום שנוהג פאה, נוהג אחד מ-60 ולא נוהג אחד מ-100. אבל בכל אופן דעתם היה שהיה אפשר להקל בזה כמובן, ומזכירים אותן לשבח, שהיו מלכיתין אותן עם החבל ונותנים פאה מכל אומן ואומן. כלומר, הם היו נותנים לעניים מיד בגמר הקצירה של כל שורה ושורה, ולא בגמר הקצירת כל השדה, וחזל שיבחו אותם על זה. למה? כי הם קיימו מצד פאה פעמים רבות. תני בשם רבי שמעון, מפני חמישה דברים, כלומר מפני חמישה טעמים, לא ייתן אדם פאה אלא בסוף שדהו, ולא באמצע שדהו, כפי שנהגו אנשי בית נמר. א', מפני גזל עניים, מיד הירושלמי יבהר גם את הטעמים עצמם, ומפני ביטול עניים, ומפני הרמאין, ומפני מרית העין, והטעם החמישי. ומשום שאמרה התורה במפורש לו, תחלה פאה צדך, הכוונה שתשאיר את הפאה בסוף השדה, שלא תחלה פאה צדך. הטעם הראשון מפני גזל עניים, כיצד? שלא יראה אדם את השעה הפנויה, הוא רואה שכעת אין עניים באזור, ויאמר לקרובו אני, הנה כעת אני מפריש פאה, בכדי שבו ותולך את הפאה, ויוצא שהוא מרוויח את חברו העני, אבל גורם הפסד ליתר העניים. לכן חזל תקנו את התקנה הזאת, שיש זמנים מיוחדים, שהוא צריך להפריש את הפאה, ודווקא בסוף שדהו, כי בסוף שדהו כל העניים יודעים, מתי הוא יגיע לקצירה של סוף שדהו. טעם השני מפני ביטול עניים כיצד? שלא יהיו עניים יושבים ומשמרים כל היום, ואומרים עכשיו הוא נותן פאה, עכשיו הוא נותן פאה, ובכך יוצא שהם לא יכולים לעבוד, לא יכולים ללכת למלאכתם, או לא יכולים ללכת ללקוט פאה בשדות אחרות, אלא ילכו וילקטו בשדה אחרת ויבואו בשעת הכילוי. פחות או יותר ניתן לשער בכל שדה, מתי מגיעים לסוף השדה, אבל אם בעל הבית יכול להחליט מתי הוא מפריש את הפאה שלו, אז אני כל הזמן בלחץ, אולי עכשיו, אולי עכשיו, אולי עכשיו, ויוצא שהוא לא יכול להיות פנוי לעניינים אחרים, וכך הוא יישאר בעניותו יותר ויותר. לכן חזל תקנו, כך אומר רבי שמעון, שיש להפריש את הפאה בסוף השדה, ועל ידי כך העניים ירוויחו שלא יתבטלו ממלכתם. מפני הרמאים טעם שלישי כיצד, שלא יאמר בעל השדה כבר נתתי פאה, ובאמת הוא לא נתן. אם זה בסוף השדה, העניים יודעים מתי, ורואים שהוא לא יפריש בסוף השדה. אבל אם הוא יכול להפריש מתי שהוא רוצה, הוא יכול לומר לכל אחד, הפרשתי אתמול, הפרשתי באמצע, אתה לא היית פה, היה פה מישהו אחר. ויהיה בורר את היפה, הוא מוציא את הרע. טעם רביעי מפני מרית העין, כיצד שלא יהיו עוברים והשבים אומרים, ראו איך קצר ישפלוני שדהו ולא הניח פאה לעניים, כי באמת יכול להיות שהוא יפריש, אבל אם יחשבו שהוא לא יפריש, ומתוך כך יבואו לזלזל בו, ולזלזל ביחד במצעד פאה, לכן חזל תקנו שיהיה זמן קבוע, וכולם רואים שהוא יפריש, והטעם החמישי הוא משום שאמרה תורה, לא תחלה פאת צדך. כלומר, התורה במפורש מדברת על כך, שיש להניח את הפאה בסוף השדה, ולא בהתחלה או באמצע. עד כאן ראינו בסייעת הדשמי את הדף הימי הירושלמי, נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.